שלום וברכה, בשעה טובה מתחילים מסכת בבא קמא. אומרת המשנה, ארבעה אבות נזיקין. ואומר רש"י שקוראים אבות לאלו שכתובים במפורש בפסוקים, ובהמשך הגמרא תפרש מה הן התולדות שלהם. ומאיר בעל השיטה המקובצת בשם הראש, שנקט התנא את המילה נזיקין ולא את המילה מזיקין, משום שהתנא היה ירושלמי.
זאת אומרת, מארץ ישראל.
ולעושה הנזק קוראים נזיק, כמו שמי שעושה חסד נקרא חסיד. את השיטה מקובצת שנקרא גם אספת זקנים חיבר הרב בצלאל אשכנזי שהיה מגדולי הרבנים בארץ ישראל ובמצרים במאה ה-16. ספרו השיטה מקובצת הוא אנתולוגיה נרחבת, דהיינו איסוף של פירושים וחידושים על התלמוד מעת חכמים שונים למן סוף תקופת הגאונים ואילך. ביותו במצרים הוא למד אצל הרדבז שהיה רבה הראשי של הקהילה שם, ולאחר שעלה הרדבז לארץ ישראל החליפו רבי בצלאל בהנהגת הקהילה במצרים. אבל בעקבות מאבק שהוא ערך לטובת הקהילה כנגד אדם שבא להסתרר על הקהל, הוא נאלץ לעזוב ולעלות לארץ ישראל, ובירושלים הוא התקבל בכבוד רב ונבחר לעמוד בראש הקהל, הן מצד קהילת הספרדים והן מצד קהילת האשכנזים. הוא שלח שליחים לחוץ על הארץ ואף יצא בעצמו למצרים, סורקיה וטורקיה כשדר שליח דרבנן כדי לאסוף כספים לצורכי הקהל. הוא גם הרבה לעסוק בהשכנת שלום בין העדות השונות בקהילה. תלמידו החשוב והמפורסם ביותר היה רבי יצחק לוריה, הלא הוא הארי הקדוש. כמו כן נודע גם תלמידו רבי שלמה עדני בעל פירוש מלאכת שלמה על המשנה, ורבי אברהם מונסון שהיה ראש ישיבה ודיין בקהיר גם הוא היה תלמידו. ומאיר רש"י שסדר הנזיקין המנויים במשנה זה כסדר שהם כתובים בתורה, כי הפרשה הראשונה נאמרה לגבי שור, שנייה נאמרה לגבי בור וכן הלאה. השור כולל בתוכו שלושה נזקים, נזק על ידי קרן, נזק על ידי שן ונזק על ידי רגל. הבור זו תקלה שעומדת במקומה ומי שעובר עליה ניזוק. על פירוש המילה מבעה תביא הגמרא מחלוקת, והבער זה נזקי אש שגם הרוח מעורבת בהם. ומסבירה המשנה מדוע התורה הייתה צריכה למנות את כל ארבעת אבות הנזיקים הללו, מפני שלא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור. כפי שתסביר הגמרא בהמשך, יש חומרה שקיימת בשור ולא קיימת במבעה, ויש חומרה שקיימת במבעה ולא קיימת בשור. ולכן לא ניתן היה לכתוב אחד וללמוד ממנו את השני. ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כי הרי האש שאין בו רוח חיים. ולכן הייתה התורה חייבת לכתוב גם אש, כי לא ניתן היה ללמוד אותה משור ומבעה. ולא זה וזה שדרכן ללך ולהזיק, כי הרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק. ולא ניתן היה ללמוד נזקי בור, אם התורה הייתה כותבת רק שור, מבעה ואש, מפני שהמכנה המשותף של שלושתן שדרכן ללך ולהזיק, מה שאין כן הבור שעומד במקומו. ולכן ציינה התורה את כל ארבעת אבות הנזיקים הללו, הצד השווה שבהם שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. דהיינו, מהעידית של נכסיו, הוא צריך לשלם את דמי הנזק, במידה והוא רוצה לפרוע את תשלום הנזק על ידי קרקע. הוא מדייק את הגמרא, מדקטני, מזה שנקטה המשנה את המילה אבות, מכלל דעיקה זה אומר שיש תולדות. וממילא נשאלת השאלה, האם תולדותיהן של אבות הנזיקין כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן? האם דין התולדות הוא כדין האבות, או שמא דין התולדות הוא לא כדין האבות? ולשם המחשה, מביאה הגמרא דוגמה לאבות שתולדותיהן כיוצא בהן, ולאבות שתולדותיהן לאו כיוצא בהן. גבי שבת תנען שנינו, במשנה במסכת שבת, אבות מלאכות 40 חסר אחת. עד לכאן ציטוט לשון המשנה, ושוב מדייקת הגמרא, מזה שנקטה המשנה לשון של אבות, מכלל דעיקה זה אומר שיש תולדות, ותולדותיהן של מלאכות שבת הם כיוצא בהן. מפני שלא שנה אם אדם עבר על אב מלאכה בשוגג הוא יהיה חייב קורבן חטאת, ולא שנה אם הוא עבר על תולדה של מלאכה בשוגג שגם אז הוא יהיה חייב חטאת, ולא שנה אם הוא עבר על אב מלאכה במזיד והיה עדים והתראה שהוא יהיה חייב סקילה, ולא שנה אם הוא עבר על תולדה של מלאכה שבעדים והתראה הוא יהיה חייב סקילה. אז אם כך שואלת הגמרא, ומי איקה? איזה הבדל ישנו בין אב מלאכה לתולדה של מלאכה? עונה על כך הגמרא, נפקמינה, ההבדל בין אב לתולדה, דאילו אביד, אם אדם עשה שתי אבות בעד הדדי, בהלם אחד, דהיינו, שהוא עשה את שתיהן מתוך אותה מחשבה. למשל, שחשב שהן לא אסורות בשבת, או למשל, שחשב שהיום לא שבת. אינמי, או גם, שהוא עשה שתי תולדות בעד הדדי, זו יחד עם זו מתוך מחשבה זהה, אז במקרה מעין זה, הוא יהיה מחייב הכל חדה וחדה. על כל אחת מהאבות או מהתולדות שהוא עשה. לעומת זאת, ואילו אביד, אם הוא היה עושה את האב והתולדה דידי ואת התולדה של האב הזה, באלם אחד, במקרה כזה, לא מחייב, הוא לא היה מתחייב אלא חדה. רק חטאת אחת על האב מלאכה, ולא על התולדה שלו. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולרבי אליעזר, דמחייב התולדה במקומיו, שלשיטתו, אם אדם עשה אב מלאכה ואת התולדה של אותו אב מלאכה באלם אחד, הוא כן יהיה חייב שתי חטאות, אז לשיטתו, עמי קרי לאב ועמי קרי לתולדה. מדוע מעשה אחד מכונה אב מלאכה ומדוע המעשה השני מכונה תולדה, והרי לשניהם יש דין זהה? מתרצת הגמרא שלשיטתו של רבי אליעזר, השוני בהגדרה בין אב לתולדה, לא בא לידי ביטוי בהלכה למעשה, שהרי על כל אחד מהם אדם יהיה חייב חטאת. אלא ההבדל בין אב לתולדה הוא רק בהגדרה, שהך דהווה במשכן חשיבה קרי לאב, והך דלוהווה במשכן חשיבה קרי לתולדה. שמלאכה חשובה שהייתה בבניין המשכן מכונה אב, ומלאכה שלא הייתה חשובה בבניין המשכן נקראת תולדה. עד הנקודה הזו המחישה הגמרא מה הכוונה שתולדותיהן כיוצא בהן. ועכשיו עוברת הגמרא להמחיש מה הכוונה שתולדותיהן לאו כיוצא בהן. שלגבי דיני טומאות, תנן, שנינו את המשנה הבאה ממסכת כלים, אבות הטומאות, השרץ והשכבת זרע, הפכנו דף ותממת. מסביר רשי שמי שנגע במת עצמו הופך להיות אב הטומאה, כי הרי הגופה של המת היא אבי אבות הטומאה. אז אותו אחד שנגע בו הוא אב הטומאה והוא מטמא אדם וכלים. והמקור לכך שנאמר, כל אשר ייגע בו הטמא יטמא. והפסוק הזה מדבר בתממת, ומזה שכתוב, והנפש הנוגעת בו תטמא, משמע שהוא גם מטמא אדם. וכשם שתממת נקרא אב הטומאה, כך גם גופה של אחד משמונת השרצים שאמרה התורה נקרא אב הטומאה, וכן גם שכבת זרע שיצאה מיהודי שראוי לביאה, שתולדותיהם לאו כיוצא בהן. שדין התולדות שנגעו באבות הטומאה לא זהה לדין אבות הטומאה בעצמם. הוא מפרט את המשנה, דאילו אב מטמא אדם וכלים, ואילו תולדות, אוכלין ומשכין הוא מטמא, אבל אדם וכלים הוא לא מטמא. הוא מסכם את הגמרא את שאלתה, החמי, אז כאן לגבי תולדות של נזקים, מה יהיה דינם? האם אנחנו אומרים תולדותיהן כיוצא בהן, כן התולדות בשבת, שזה לא משנה אם זה אב, לא משנה אם זה תולדה, הדין הוא זה, שאם הוא הזיק הוא משלם, או שתולדותיהם לאו כיוצא בהן כמו תולדות דתומה, כך שאם הנזק נעשה על ידי תולדה, אז הוא לא ישלם. עונה על כך, אמר רב פאפה, יש מהן כיוצא בהן, ויש מהן לאו כיוצא בהן. וכדי להסביר את דברי רב פאפה, בשלב הראשון הגמרא תברר, האם דבריו תואמים לתולדה של קרן. בשלב השני הגמרא תברר, האם דבריו תואמים לתולדה של שן או רגל. בשלב השלישי הגמרא תברר האם דבריו תואמים לתולדה של בור. בשלב הרביעי הגמרא תברר האם דבריו תואמים לתולדה של מבאה. בשלב החמישי הגמרא תברר האם דבריו תואמים לתולדה של אש. ולבסוף בשלב השישי תגיע הגמרא למסקנה למה התכוון רב פאפה. ומתחילה הגמרא לברר לאיזה תולדות התכוון רב פאפה. תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. ג' אבות נאמרו בשור, הקרן והשן והרגל. קרן מזיקה על ידי נגיחה, שן מזיקה על ידי אכילה, ורגל מזיקה על ידי דריסה שבה היא שוברת את הכלים. ובשלב הראשון מברר את הגמרא, המקור לחיוב על נזקי קרן מנהלן מייחנו. עונה על כך הגמרא, דתנו רבנן, ששנו רבותינו בברייתא על הפסוק נקרא בפנים, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, שקו יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואין משמעותה של נגיחה, אלא בקרן, שנאמר, כאשר יהושפט הצדיק מלך יהודה, הצטרף לקואליציה של אחיו הרשע מלך ישראל כדי להילחם בארם, וביקש לשמוע, מלבד את חוות דעתו של המתכ"ל, גם את דבר השם. ואז אחאב אסף עבורו 400 נביאי שקר, שעל אחד מהם מסופר, ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויומר כה אמר אדוני, באלה תנגח את ארם עד כלותם. ואומר בפסוק נוסף, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. הרי שמשני הפסוקים משמע, שנגיחה היא דווקא בקרן. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי ואומר? מדוע לא הסתפקה הברייתא בהוכחה מהפסוק הראשון והביאה פסוק נוסף? עונה הגמרא, וכי תימה, כי אם היה עולה על דעתך לומר שדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן, שלא ניתן ללמוד את משמעות המילה ייגח שמופיעה בתורה מדברי קבלה, והכוונה לדברי נביאים וכתובים. לכן תשמע, אמרה הברייתא, בו שמע הוכחה מפסוק שמופיע בדברי התורה, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח ירדיו, אפסי הארץ. אבל מקשה הגמרא על התירוץ הזה, והי, מי לפו? האם יש כאן עניין של לימוד? שלכן הייתי חושב שלא ניתן ללמוד דברי תורה מדברי קבלה, הרי אין כאן לא חיוב ולא פטור, אלא רק גילוי מילתא באלמא הוא דנגיחה בקרנו. ופשוט שאין בעיה ללמוד פרשנות של מילה בתורה מפסוק בדברי קבלה, אלא מכוח קושייה זו מביאה הגמרא תירוץ אחר, מדוע הברייתא הביאה את הפסוק הנוסף. מה עוד התאימה? מה היית חושב לומר אם הברייתא הייתה מביאה רק את הפסוק הראשון, שכי פליג רחמנה בין תם למועד, שכאשר חילקה התורה בין הנזקים של קרן של שור תם לבין הנזקים של שור מועד, שאמרה התורה שבשור תם וחצו את כספו שהוא לא משלם אלא חצי נזק, מה שאין כן בשור מועד, אמרה התורה שלם ישלם שור תחת השור שהוא משלם נזק שלם. אז היית חושב, הני מילי, חילוק הדינים הללו הוא דווקא בתלושה, דהיינו בקרן שהיא תלושה ולא מחוברת לגוף השור, באופן דומה לקרן עליה מדובר בפסוק במלאכים שצדקיה בן כנענה אחז בידיו קרני ברזל. והמקבילה לזה, זה בהמה שאוחזת קרן בין שיניה ונוגחת איתה. שהיית חושב שדווקא במקרה כזה, שור טעם לא משלם נזק שלם, מפני שאין דרכה של בהמה בכך. ולכן לא היה לבעלים להישמר מהדבר הזה. אבל במחוברת, דהיינו, קרן שמחוברת לגוף הבהמה, שדרכה להשתמש בה לנגיחה, אימא כולה מועדת היא. תאמר שאפילו בתחילה, בנגיחה הראשונה, היא כבר נחשבת למועדת, ולכן ישלם הבעלים נזק שלם. לכן תשמע, אמרה הברייתא, בואו שמע הוכחה מפסוק נוסף, בכור שורו הדר לו וגומר, ששם בפסוק מדובר על קרני ראם, ומזה משמע שנגיחה בקרן מחוברת גם היא נקראת נגיחה, וגם בה חילקה התורה בין שור תם לשור מועד. ולאחר שמצא הגמרא מה המקור לאב של קרן, שואלת הגמרא, תולדה דקרן מהי? ועונה על כך הגמרא, נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה. הוא מסביר רשי שנגיפה זה שדחפה הבהמה בגופה והזיקה בכוונה. רביצה זה שהיא ראתה כלים בדרך והלכה ורבצה עליהם כדי לשוברן. וביתה זה שבעתה ברגליה ושברה את הכלים בכוונה. והם כולם נחשבות לתולדה דקרן, שהרי כוונת הבהמה להזיק, בדיוק כמו שבקרן כוונתה להזיק. ובנוסף לכך, אין הנאה להזיקה, וגם אין ההזק הזה מצוי תדיר. ולכן בדומה לקרן, אם לא העידו על כך שלוש פעמים בבית דין, אין הבהמה משלמת נזק שלם, אלא רק חצי נזק. ודנה עכשיו הגמרא בכל אחת מהתולדות בפני עצמה. מה ישנה נגיחה דקרי לאב? האם זה מפני דכתיב בפסוק את הלשון כי ייגח? אז אם כך, נגיפה נמי, גם היא צריכה להיות אב, שהרי כתיב בפסוק כי ייגוף. מתרצת הגמרא, היי, זו הלשון נגיפה שמוזכרת בפסוק, היא בעצם נגיחה היא. דתניה, שכך שנינו בברייתא. פתח הכתוב בנגיפה, שכתוב כי יגוף שור איש את שור אהו, וסיים הפסוק בנגיחה שכתוב, או נודע כי שור נגחו. ולא כתוב בפסוק כי שור נגפו, אלא השתמשה התורה בלשון נגח. לומר לך, זוהי נגיפה, זוהי נגיחה. דהיינו שהנגיפה האמורה בתורה, היא זהה לנגיחה האמורה בתורה. אז אם כך שואלת הגמרא, מה ישנה גבי אדם דכתיב כי ייגח, ומה ישנה גבי בהמה דכתיב כי ייגוף? אם בשני המקרים מדובר על נגיחה, מדוע נקטה התורה לגבי נגיחה של אדם לשון של כי ייגח, ולעומת זאת לגבי נגיחה של בהמה היא נקטה לשון של כי ייגוף? מתרצת הגמרא שהסיבה להבדל נובעת מפני שאדם דעית למזלה. מסביר רשי, אדם שיש לו דעת לשמור את גופו, והוא יכול להבחין ולשמור את עצמו שהבהמה לא תיגח אותו, כתיב כי ייגח. כי ודאי התכוון השור להרע לו ובא עליו בכוח. לעומת זאת, בהמה דלית למזלה, אין לה דעת לשמור את גופה, אצלה כתיב הלשון של כי ייגוף, שמשמעותה שהשור מצא את השור השני עומד ודחפו בקרניו. והנזק נגרם, אפילו שלא הייתה כאן נגיחה בכוח. הוא מביא רשי פירוש נוסף, שאדם אית למזלה, יש לו מלאך שמגן עליו, ולכן אינו נוח לעמיתו בנגיפה שזו דחיפת קרן בכוח מעט, אלא רק בנגיחה שהיא בכוח ובכוונה ובדחיפת הקרן בגוף עצמו. ולבהמה לעומת זאת אין מלאך ששומר עליה, ולכן היא יכולה להינזק גם על ידי נגיפה שזו דחיפת קרן מעט. ואומרת הגמרא, ומילתא אגב אורחי כמה שמלן, ועל ידי השימוש בשתי הלשונות הללו השמיע לנו התורה בדרך אגב את הדין הבא, דמועד לאדם הווי מועד לבהמה, לעומת זאת ומועד לבהמה לא הווי מועד לאדם. מסביר רש"י שמזה שתלה הפסוק לשון של נגיחה באדם ולשון של נגיפה בבהמה, משמע שנוחה היא הבהמה למות יותר מן האדם, ומזה לומדים ששור המועד להרוג את הבהמה, זאת אומרת שהוא כבר שלוש פעמים הרג בהמה, הוא לא נחשב כשור מועד לגבי הריגת אדם, כך שאם הוא נגח אדם ומת, דינו כשור תם שנגח אדם, דינו משלם את הכופר. שהרי אמרה התורה ששור תם שהורג אדם, סקול יסקל השור ובעל השור נקי, מה שאין כן בשור מועד שהרג אדם, כאמרה התורה, וגם בעליו יומת. ואין הכוונה שהורגים אותו, אלא הכוונה שהוא משלם ממון, דהיינו את הכופר של דמי הנהרג ליורשיו. כפי שאומרת הגמרא בסנהדרין, על רציחתו אתה הורגו, והיא אתה הורגו על רציחת שורו. לעומת זאת, שור שמועד להרוג אדם, הוא כן נחשב מועד להרוג בהמה. ואם נשאל, כיצד ייתכן ששור שמועד לאדם בכלל ייגח בהמה? שהרי ברגע ששור הרג אדם, הוא כבר נידון למיטה. עונה על כך רש"י, שמדובר על שור שמועד להרוג את האדם, אבל הוא לא עמד בדין עד שנגח בפועל שלוש פעמים. וכך נוצר מצב שהוא לא נסכל מיד כשהוא העמית את הראשון. ושואלת הגמרא, מדוע נשיכה זה תולדה של קרן? הרי נשיכה זה תולדה דשני. מתרצת הגמרא שנשיכה היא לא תולדה של שן, מפני ששן יש הנאה להזקה. לעומת זאת, בנשיכה אין הנאה להזקה. וממשיכה הגמרא ושואלת, רביצה וביתה, מדוע הם תולדה דקרן? הרי תולדה דרגלי. מתרצת הגמרא שרביצה וביתה הם לא תולדה של רגל, מפני שרגל הזקה מצוי. לעומת זאת, הני, רביצה וביתה, אין הזקן מצוי. הוא מסביר רש"י שרגל הזקה מצוי, מפני שכל שעה היא מהלכת, אז אם יש משהו תחת רגליה, היא דורסת אותו. אבל רביצה וביתה שאין הזקן מצוי, אז הם כמו קרן שאין הזקו מצוי ואין הנאה להזקו. ולכן נדים שהם משלמים חצי נזק כקרן. ועכשיו חוזרת הגמרא ושואלת, אלא המשפט תולדותיהן לאו כיוצא בהן, דאמר רב פאפא אהיה. לגבי מה הוא נאמר? אילי, מה אם תאמר שהוא מתייחס ההני לתולדות של הקרן, אבל מה ישנה קרן דכוונתו להזיק? וממונך הוא ושמירתו עליך, הני נמי, וגם אלו התולדות של הקרן, כוונתן להזיק, וממונך הן ושמירתן עליך. אז אין סיבה שדין התולדות של הקרן לא יהיה זהה לקרן עצמה, אלא בהכרח, שתולדה דה קרן כקרן. ומסתבר, וכי כאמר רב פאפה, שיש תולדות שהם לא כיוצא בהן, הוא כנראה התייחס השן ורגל. וכאן תעבור הגמרא לשלב השני, בואי תברר מה המקור לחיובים על שן ורגל, ומה הן התולדות שלהן, ועל פי זה, האם דברי רב פאפה מסתדרים עם התולדות של שן ורגל. עד לכאן דף ב', למעוניינים בהרחבה, היות והתחלנו את מסכת בבא קמא, שייך לדון בשאלה מה המקור לכך שאסור להזיק. האם יש איסור להזיק את ממון הזולת? ואם כן, מהו מקור האיסור? הגמרא בדף נ"א אומרת שאין אדם יכול למנות את רעהו כשליחו לקריאת בור ברשות הרבים, משום שאין שליח לדבר עבירה. אז הרי לנו כי הגמרא מכנה אדם המזיק כעובר עבירה, וכך גם קובע הטור בחושן משפט בתחילת סימן שינה אינחת. כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו, כך אסור להזיק ממון שלו. אז כל שנותר לנו הוא לברר על איזו עבירה עבר המזיק ומה מקורה. ועל מדוחה זו ישבו גדולי הפוסקים והמפרשים מזה דורות רבים, ולהלן מקבץ של דעות ושיטות. הרמה מבאר כי איסור זה נובע ממצוות לא תעשה של ולפני עיוור לא תיתן מכשול, האוסרת להציב מכשול שעלול להזיק לאחרים, הן לגופם והן לממונם, קל וחומר שאסור להזיק לזולת בפועל. הוא מוסיף הרמה ומבאר שאסור לאדם להזיק גם משום שבכך הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ההבדל בין שני הטעמים הללו יבוא לידי ביטוי באדם שהזיק במזיד, שכן אדם העובר על לא תעשה פסול לעדות, אולם אדם העובר על מצוות עשה אינו פסול לעדות, ולפיכך, אם האיסור להזיק נובע ממצוות לא תעשה שלפני עיוור, אז המזיק את חברו במזיד פסול לעדות, אולם אם האיסור להזיק הוא משום מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, אז המזיק את חברו אף במזיד אינו נפסל לעדות. רבנו יונה לעומת זאת לומד במסכת אבות שהמקור לכך שאסור לאדם להזיק את חברו משום שבכך הוא עובר על איסור לא תגזול, וכך הוא אומר, ובתורה שבעל פה נתקבל שכל הנזיקין בכלל אותו לב. אחרונים רבים אחרים מפרשים כי האיסור הזה נלמד מכך שהתורה חייבה את האדם להציל את ממון חברו מאבדון, ומי שאינו עושה כן עובר על מצוות לא תעשה, ולפיכך ודאי שבמצוות התורה כלול האיסור לגרום נזק לזולת. הגאון רב חיים מבריסק מוסיף ומבאר כי מכל השיטות שאמרנו אנו למדים על כך שלאדם אסור להזיק, אך עדיין אין אנו יודעים שהאדם גם מצווה לשמור על ממונו שלא יזיק. לדבריו, דין זה אנו לומדים מהפסוק ולא ישמרנו בעליו, שבפסוק זה גילתה התורה את רצונה שהאדם חייב לשמור על ממונו שלא יזיק, ומי שאינו נוהג כן עובר על רצון התורה. מעתה, אם האדם מצווה לשמור על ממונו שלא יזיק לאחרים, ודאי שלאדם עצמו אסור להזיק לאחרים.